שלום, אנחנו רואים כעת לירון רוזנטל, שלום לך.
שלום, שלום.
יושב ראש בית ספר שדה כפר עציון, מנכ"ל הקיבוץ, ואתה חוזר ממילואים חודשיים, ביניהם גם בחאן יונס, ואיתך אנחנו רוצים לשוחח על מה שמצאתם שם, אתה והחברים שלך, בבתים. האזרחיים לחלוטין, כן?
כן, החבר'ה שלנו בוגרי פרצר צנחנים במילואים, בעצם קיבלנו משימה בתוך חאן יונס, וכבשנו לא מעט בתים, ואותי הפתיעו כמה דברים. דבר ראשון שהפתיע אותי זה הרמה הגבוהה של המגורים ושל הבנייה שם ושל הבתים. באמת, כל האגדות על עוני וצפיפות יש בתואת עזה, אולי הם נכונים לאזורים יחסית מועטים, אבל בוא נגיד שהבתים שלהם בתים יפים, והבתים שלהם בתים יפים, ובאמת גם מצוידים היטב, סלונים חדשים, הרבה מאוד בגדים בארונות, בקיצור, הם לא חיים שם רע בכלל. זה דבר ש...
הופתעת.
אני חושב ש... כן, הישראלים רגילים להגיד את עזה בתור איזשהו ביטוי של מקום עלוב וצפוף ואני, אז זה לא המצב. ודבר שני, שבו גם הופתעתי, כי פחות הופתעתי, זה שכמעט בכל בית מצאנו דברים, אלמנטים שקשורים לחמאס, בחלק מהבתים אמצעי לחימה, חומרי נפץ, פני עירייה, ועוד ועוד ועוד. ובחלק מהבתים רק ספרים של בית ספר עם מלים של החמאס, ובעצם אין ספור תמונות של מפקדי חמאס, והתמיכה בחמאס היא מאוד מאוד רחבה. זאת אומרת, לא כולם שם חמאסניקים, אבל זה לא מצב של איזושהי חבורה הזויה של כמה עשרות אלפי אנשים השתלטו על רצועה שגרים בה כ-2 מיליון אנשים, אולי קצת פחות, אולי קצת יותר.
הם באמת גם הצביעו להם, זאת אומרת, מדובר פה באוכלוסייה שבחרה דמוקרטית בחמאס.
כן, נכון. עכשיו אפשר להגיד, הם באמת בחרו דמוקרטית בחמאס, ואז החמאס, במקום לדאוג לעם, דאג להתעצמות ובעצם השקיע את המשאבים הלאומיים של הפלסטינאים בטרור ובכוח צבאי, ופעם אחרי פעם ישראל נכנסה לחפואה והקטה בהם, ולכן העם לא תומך בהם, ובעצם זה איזו קבוצה ששולטת, ועוד שנייה יש הפיכה צבאית בגלל המסכנות של האנשים שם, לעומת האכזריות של השלטון. זה לא המצב. זאת אומרת, המצב הוא לא שהחמאסניקים מחזיקים כבני ערובה את כל האזרחים ברצועה, אלא שיש תמיכה עממית רחבה מאוד בחמאס. עכשיו, להגיד שכל העזתים הם תומכי חמאס, זה אני לא יודע להגיד, ולסתם גם זה לא נכון. אבל המצב הוא שרובם הגדול תומכים בהם.
אגב, כשאתה אומר את כל החומרי לחימה, כל החומרי נפץ, כלי עירייה, כל הדברים הללו, הם מוסתרים, הם מוסלקים, הם נמצאים, ראינו תמונות איך זה נמצא בתוך תיקים של ילדים ומתחת לולים. איפה מצאתם את כל הציודים האלה?
אני לא אכנס בדיוק להיבטים המבצעיים, שהשתיקה יפה להם, אבל זה לא תמיד הם מוסלקים, בוא נגיד ככה. ובאמת אנחנו רואים שהתמיכה היא עממית רחבה. ואותי זה לימד ש... אתה יודע, זה כמו בתקופת גרמניה. העולם נלחם בגרמניה, הוא לא נלחם בנאצים. והאם כל אנשים שגרו בגרמניה היו נאצים? כנראה שלא. אבל המפלגה הנאצית הייתה המפלגה החזקה ביותר, הייתה לתמיכה עממית רחבה.
כן.
היו כאלה שהיו פעילים, היו כאלה שהיו תומכים רעשנים, תומכים שקטים, וגם סתם היו כאלה שהתנגדו לתנועה הנאצית בגרמניה. אבל העולם נלחם בגרמניה, כי אתה לא יכול, ברגע, אתה לא יכול להפריד בין השלטון ורוב האזרחים למיעוט האזרחים. ויש פה איזה מסר, אני חושב, עמוק למסגור של האירוע הזה שנקרא המלחמה בעזה. אנחנו לא נלחמים נגד החמאס, אנחנו נלחמים נגד מה שבעצם קיים דה פקטו מדינת עזה. ישראל יצא משם, לצערנו הרב, בהתנתקות, בעקירה של יהודי גוש קטיף. למעשה, דה פקטו הייתה להם מדינה שאומנם לא הוקרה על ידי העמים, אבל הם תפקדו כמדינה.
וצריך להציב את זה מדינה מול מדינה, ואתה לא יכול להתייחס בפינצטה, כמו שאנחנו תמיד מנסים לעשות, ומשלמים על זה.
אני חושב שבמלחמה הזאת כבר לא, הסיפור של הפינצטה כבר עבר מן העולם, לא עבדו בפינצטה. חשוב להגיד בקטע הזה, נשאר כוח להנהגה. ואני רק אומר לגבי העתיד, זה חשוב להבין את זה, כי זה לא שנצא מרצועת עזה עכשיו, ונניח נמנה איזשהו גוף מקומי שיהיה אחראי על ההיבטים המוניציפליים של רצועת עזה, אז יש שקט ויש שלום. זאת אומרת, בגלל התמיכה הממית שאנחנו רואים שיש לחמאס, כן? אז ולרעיונות הלאומיים שמה, אז בעצם כל גוף שלא יעלה בסוף יהפוך להיות גם טרוריסטי, כי בסוף העם קובע איך המדינה, איך המקום הזה יתנהג ביחס אלינו. וטוב, זה העמדות הלאומיות כולנו מכירים. אנחנו חושבים שכל עוד לא יהיה שם שליטה יהודית, לפחות צבאית, אז המצב הביטחוני לא יהיה טוב ולא ייפטר. אבל אני רק אומר לחבריי שחושבים שנפקיד את מפתחות הרצועה בידי גורם מתון, שמהר מאוד יגלו שהגורם מתון הפך לקיצוני, או שאיפו אותו והביאו גורם קיצוני, כי התמיכה היא תמיכה עממית. וזה חשוב לדעת.
אז יודע מה, אז אני רוצה באמת לצל את ההזדמנות הזאת שאתה מזכיר כבר את הדיבור על היום שאחרי, ואתה יודע מה, דווקא בגלל שאתה איש כפר עציון ומדובר בסמל לעקשנות עד כדי החזרה לכפר עציון ולגוש עציון ככלל, איך אתה רואה את התביעה הזאת שצפה גם בכנס הגדול שהיה בבנייני האומה וגם בכלל לגבי החזרה של ההתיישבות בגוש קטיף, או בכלל ברצועת עזה, ונוסיף את הכוכבית הידועה, אנשים אומרים, גם אם זה נכון, לא צריך לדבר על זה כאשר החיילים שלנו צריכים אחדות דעים מאחורה.
בעיקרון אני חושב שהעמדה הבסיסית שלי, שבמקום שבו יש התיישבות יש צבא, במקום שבו יש צבא יש ביטחון, במקום שבו אין התיישבות אין צבא, וכשאין צבא אין ביטחון. ניקח לדוגמה שלושה ערים, את חברון, את ג'נין ואת עזה. אז בחברון יש צבא בצורה מאוד מאוד משמעותית, גם בתוך העיר אגב, וגם חלק מהעיר הוא 8% מהעיר נשלט על ידינו, אבל גם בחלקים שאנחנו לא נמצאים, גם שם יש צבא לעתים קרובות, ולכן זה לא שבחברון אין, לא יוצאים מחברון פיגועים, יוצאים מחברון פיגועים, אבל יחסית מעט מאוד פיגועים לעומת הפיגועים שיוצאים מג'נין, כי בג'נין פינינו את כל האזור בתוכנית ההתנתקות שעליה דיברנו, ולכן שם יש הרבה פחות צבא ויש שם הרבה פחות ביטחון, והרבה יותר ישראלים נרצחו כתוצאה מפעולות טרור שיצאו מערביי ג'נין מאשר מערביי חברון. ואותו דבר, ההבדל בין ג'נין לבין עזה. זאת אומרת, בעזה יצאנו לגמרי, בניגוד לג'נין, שאנחנו נכנסים מדי פעם, אולי לא רואים חלק פליטים, אולי בשיטה כזאת או אחרת, אבל לעזה לא נכנסנו שנים ארוכות, וחטפנו את ה-7 באוקטובר. אז זה צריך להבין. עכשיו, הצבא לא יהיה במקום שבו לא יהיו אזרחים. ולכן, לי זה ברור, כן, שהדרך להבטיח לאורך ימים ושנים את הביטחון של אזרחי מדינת ישראל, היא רק אם יהיו יישובים יהודים ברצועת עזה. אני כמובן שם בצד את הנושא הערכי, שזה חלק מארץ ישראל. עם זאת, אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים בחיים זה טיימינג. זאת אומרת, תמיד צריך לדעת מה הדרישה הסבירה, הלגיטימית והמתקבלת על רוב העם בעת הזאת. אני לא כך חלק מהאירוע התקשורתי, כי אני גם הייתי קצת מנותק מהחדשות, אז אני לא בדיוק יודע מה בדיוק הכנס הזה, ולא ממש צרכתי חדשות, ואני לא
רוצה בדיוק. אבל מעבר לכנס, יש הקריאה הזאת נשמעת.
אז אני חושב, כן, שבוודאי שבחזון אנחנו רוצים שיישובי גוש קטיף והתיישבות בחבל עזה יחזרו. אבל אנחנו צריכים להבין תמיד מהי הדרישה הנכונה ביותר באותו נקודת זמן. זאת אומרת, אני אתן דוגמה דווקא מכיוון אחר. כמו שאני חושב, כן, שנפגע בנו כחיילים, לדעת שאנחנו כובשים את רצועת עזה, בשביל שאחרי זה הרשות הפלסטינאית תשב שם, כן? שאנחנו מתנגדים לזה כמחנה לאומי, כן? אני חושב שאנחנו לא צריכים לדבר על הדברים האלה כשהחברים שלנו מהשמאל הם גם חלק מהמלחמה בעזה. האם אני חושב שבבוא הזמן תבשיל העת ונוכל להקים שם את יישובים? אני לא יודע, אבל אני מקווה מאוד שזה יקרה. ולכן העמדה היא כמובן עמדה מורכבת. ברור שזה הדבר הנכון שצריך לקרות, ואנחנו תומכים בכל ליבנו בחזרת ההתיישבות בגוש קטיף, אבל תוך כדי לחימה, אני חושב ש...
לא זה העיתוי.
שצריך להדיס את הדברים היותר מאחדים. ניקח בדוגמה גם את מלחמת ששת הימים, גם במלחמת ששת הימים, לא עסקו תוך כדי מלחמה ב... 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 בהתיישבות שתקום אחרי זה יהודה ושומרון. אגב, רוב ההתיישבות בעצם, או גוש אמונים, הוא קם רק אחרי מלחמת יום כיפור. והחיים הם באמת מלמדים אותנו, מבחן המעשה מלמד אותנו, שכל דבר צריך להגיע בטיימינג הנכון, בזמן הנכון. טיימינג זה לפעמים כמעט הכל, זה כל הסיפור.
ירון.
ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להתפקד בדברים המאחדים. שוב, אם מדובר על חזון רחוק ושאיפה, בוודאי שאנחנו זאת השאיפה וזה החזון שלנו, אבל אנחנו עכשיו צריכים להתמקד במשימה הקרובה. כמו שאתה עולה על הר גבוה, אתה אף פעם לא מסתכל על פסגת רכס הערים שאליה אתה הולך. כי אם אתה מסתכל למעלה, אתה כבר מתייעס, אתה רואה כמה יש לי. אתה מסתכל על העיפול הבא בשביל, על הפסגה הקרובה שיש לך, וככה אתה מאפיל על ההר לאט לאט. זה הדרך להפיל על הרים, זה הדרך לבנות את ארץ ישראל.
ירון רוזנטל, כפר עציון, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה.
שלום, שלום.